אמר רב לוי, בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהריים ובארם נחור, ראה אותם אוכלים ושותים ופוחזים. אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת. כיוון שהגיע לסולמה של צור, ראה אותם עסוקים בניקוש, בשעת הניקוש, בעידור, בשעת העידור, אמר, הלוואי יהיה חלקי בארץ הזאת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך אתן את הארץ הזאת. אברהם אבינו מסתובב בעולם של פעם, עולם של פעם, והוא רואה מדינות שבהם אוכלים ושותים, המצב הכלכלי טוב, יש מה לאכול, יש מה לשתות, ופוחזים. לא טוב לו, לא יהיה חלקי עמהם, אני לא רוצה לגור פה, במקום הזה אני לא רוצה לגור. הוא הולך בעולם של פעם והוא מגיע לסולמה של צור, והוא רואה עסוקים בשעת בניקוש, בשעת הניקוש, בעידור, בשעת העידור, פשוט עובדי אדמה שעושים את עבודת האדמה, כל חלק של עבודת האדמה בזמן שצריך לעשות אותה, עבודת האדמה. הוא אומר, אוח, הלוואי שהקדוש ברוך הוא יגיד לי לגור פה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך אתן את הארץ הזאת. זה מאוד מאוד מעניין שהמפגש של אברהם אבינו עם ארץ ישראל זה לא שהוא ראה איזה ענן בכניסה לארץ ישראל והיה כתוב Welcome to the Holy Land. הוא לא ראה איזה מלאכים עולים ויורדים. מה הוא רואה? הוא רואה אנשים עובדים, אנשים עודרים בזמן שצריך לעדור, מנקשים בזמן שצריך לנקש, אנשים עובדים. אומר, הלוואי שהוא יגיד לי לגור פה. הרי הוא אמר לי, לך לך מארצך מולדך בית אביך אל הארץ אשר אראך, נכון? הגעתי לאיזשהו מקום, זה נראה לי פה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך אתן את הארץ הזאת. זה ה-Welcome to Israel, השער של המדינה. זה אנשים שעוסקים בעידור בזמן העידור ובניקוש בזמן הניקוש. זה קצת מוזר. זה הכרטיס ביקור של ארץ ישראל? זה הגדולה? אם אברהם אבינו היה כהלניק, זה היה אומר, אוף, גם פה עובדים כל הזמן. היה צריך לקבל את פניו עם איזה מלגה טובה של משרד הדתות, ולהגיד לו, שלום עליכם, הגעת אל הארץ המובטחת, הכהלל כבר עובד, הכנו בשבילך. אבל לא אומרים לו ככה, אומרים לו עידור בזמן העידור וניקוש בזמן הניקוש, ככה אומרים לו, וזה השולם עליכם שהוא מקבל מארץ ישראל. קצת מוזר. האמת היא שהביטוי הזה, ניקוש בשעת הניקוש ועידור בזמן העידור, בשעת העידור, מיד הדליק אצלי איזושהי מחשבה שבמקום אחר זה גם כן כתוב. הגמרא במסרת ברכות, תנו רבנן ואספתה דגניך. מה תלמוד לומר? לפי שנאמר לו ימוס ספר התורה זה מפיך, יכול דברים ככתבם? תלמוד לומר ואספת דגניך. לכאורה יש סתירה בין שני פסוקים. פסוק אחד אומר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, ופסוק שני אומר ואספת דגניך, פירוש הדבר אתה צריך ללכת לעבוד ולאסוף את מה שיש לך בשדה. והרי כל אחד מבין שכשאוספים את מה שיש בשדה אי אפשר לקיים את מה שכתוב לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, לפחות ככה על פי פשוטו. אומרת הגמרא, הנהג בהם מנהג דרך ארץ דברי רבי שמעי. דרך ארץ, ככה זה עובד. כשאתה צריך לעבוד, תעבוד. כשאתה צריך ללמוד, כשאתה יכול ללמוד, תלמד. מנהג דרך ארץ. איך אני יודע שזה הפשט? כי תכף יבוא רב שמעון בר יוחאי ויגיד את האלטרנטיבה שלו. רב שמעון בר יוחאי אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה, דש בשעת דישה, וזורע בשעת הרוח, תורה מתאה עליה, מוכר הצליל, עושה בשעת, ממש אותו ניסוח כמו במדרש, ניקוש בשעת הניקוש ועידור בשעת העידור. זה היה השולם הלחם של אברהם אבינו. ורב שמעון בר יוחאי שואל על אברהם אבינו ועל השולם הלחם שלו ועל היי חלקי עמהם, שואל אותו רב שמעון בר יוחאי, תורה מתאה עליה? אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית על ידי אחרים, שנאמר ועמדו זרים וראו צונכם. אז תסלחו לי שאני אומר, טוב, אני חושב שזה פשט. כשאברהם אבינו עבר בעולם הקדום של פעם והוא ראה מדינה שלמה אוכלים, שותים ופוחזים, ומי עבד? מי עבד? הרי מישהו צריך ללכת לעבודה. היו שם סודנים, רומנים, פולנים, היו שם כל מיני שהלכו לעבוד, וכל האלה, כל השאר, מה הם עשו? אוכלים, שותים ופוחזים. סידור מצוין. אומר רב שמעון בר יוחאי, אתה יודע מה הסידור? הסידור הוא כשישראל עושים רצונו של מקום, לחתם נעשית על ידי אחרים, לא צריכים ללכת לעבוד. עמדו זרים וראו צונכם. אבל במקום שאצלהם כתוב אוכלים, שותים, פוחזים, רב שמעון בר יוחאי מציב אלטרנטיבה אחרת. אלטרנטיבה של רב שמעון בר יוחאי זה אלטרנטיבה של תורתם ומנותם, זה אלטרנטיבה שלו ימוס ספר התורה הזה מפיך כפשוטו. זה אלטרנטיבה של רב שמעון בר יוחאי. ובכן, יש כאן שתי גישות, איזה דברים ידועים, אבל זה נשמע של רבי שמעאל זה לא אצלו מה שקוירין היום בארצות הברית, לא תוירה ומדה אלא תוירה ופרנוסה. זה הרי המחלוקת בין שיבי אוניברסיטי ל... איך קוראים להם השני? ללנדר. זה הרי המחלוקת הגדולה. זה תוירה ומדה שזה לכתחילה, או זה תוירה ופרנוסה שזה בדיעבד. מה אני יכול לעשות? אני צריך להתפרנס. זה נשמע קצת שרבי שמעאל אומר ככה זה העולם. ענק בי מנהג דרך ארץ, זורע בשעת הרוח, חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, זהו הולם, ככה זה. הנהג בהם מנהג דרך ארץ, ככה צריכים להיות. וגם רב שמעון בר יוחאי מודע לזה שאין ברירה, אבל הוא אומר לא נורא, מישהו אחר יעשה את זה, זה לא בשבילך. אתה, מה שאתה צריך לעשות זה אתה צריך לעסוק בתורה. הגמרא ממשיכה ואומרת, הרבה עשו כרבי שמעאל ועלתה בידם, כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. אמר לו רבא לרבנן, רבא אמר לתלמידי החכמים, במטותא מינייכו, ביום ניסן וביום תשרי לא תתחזו כמי. אל תבואו לישיבה ביום ניסן ולא ביום תשרי, לא בגלל שזה בין הזמנים, אלא כי יחודלו תתרדו במזוני חוקו לשטה, כדי שלא תצטרכו לדאוג על האוכל שלכם כל השנה. אל תבואו אליי בחודש ניסן או בחודש תשרי, תעבדו את האדמה בזמן הזה, כי זה הזמנים הקריטיים שחייבים לעבוד את האדמה. לכאורה משמע שלפחות בתור דרך לציבור, לגמרא יש הכרעה מה צריך להיות הדרך. הרבה עשו כרבי שמעאל ועלתה בידם, כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. וכאן אני חוזר חזרה אל השולם הלחם של אברהם אבינו. אברהם אבינו נכנס לארץ ישראל, מה השולם הלחם שלו? עודרים בשעת העידור, מנקשים בשעת הניקוש. פה חיים אנשים נורמליים. עכשיו, נורמליים חס שלום שיצא רב שם ברוך הוא, לא בן אדם נורמלי, באמת לא בן אדם נורמלי. זה לא בנורמה, זה פשוט. הרבה עסוק רב שם ברוך הוא, לא עלתה בידם, דברים פשוטים. פה במקום הזה חיים אנשים נורמליים, תכף נגיד את הדברים עוד יותר ברור. ראיתי, באיזשהו מקום ראיתי איזשהו רעיון עם יהודי חסיד גור, זקן, שהוא נכנס פעם אצל האמרי אמת בתור בחור, עוד בפולין לפני המלחמה. הוא נכנס לאמרי אמת בתור בחור, והאמרי אמת היה משקיע הרבה מאוד בבחורים הצעירים, הוא מאוד מאוד טיפח אותם וחיזק אותם וכו'. אז הוא שואל אותו, תגיד לי, מה הסדר יום שלך? אז הוא אמר, כרגיל, תפילה. הוא אמר, עצר אותו, באיזה שעה אתה קם? הוא אומר לו, אני קם ברבע לחמש. הוא אומר, ומה אתה עושה ברבע לחמש? הוא אומר, יש לי חברותה לפני התפילה. שואל אותו, באיזה שעה אתה הולך לישון? ב-11:30. מה אתה עושה עד 11:30? יש לי חברותה סדר ערב וחברותה אחרי הסדר ערב. יש. הוא שואל אותו עוד ועוד ועוד בסוף, וכל הזמן הרבי מגור מנענע עם הראש ככה, כאילו משהו לא בסדר. בסוף הוא שואל אותו הבחור, אומר, הרבי, אני משהו לא בסדר? הוא אומר, נו, בטח שאתה לא בסדר. אוכלים בזמן, יושנים בזמן, לומדים בזמן, צומחים תלמיד חכם. למה אתה קם ברבע לחמש? הוא שואל אותו. רבע לחמש זה זמן שישנים. למה אתה קם ברבע לחמש? אוכלים בזמן, יושנים בזמן, לומדים בזמן. ככה. ככה פשוט. נורמלי. אתה מבין? נורמלי. לא לקפוץ מעבר ליכולת שלך, ולא לעשות כל מיני דברים משונים ומוזרים. להיות פשוט נורמלי. בא אברהם אבינו, הוא מסתכל ורואה את בני הארץ הזאת, והוא רואה שהאנשים האלו הם אנשים נורמליים. עודרים בזמן העידור ומנקשים בזמן הניקוש, הוא אומר, יהי חלקי עמהם. פה גרים אנשים נורמליים. אנשים שהעולם שלהם הוא עולם שלם. לא עולם שיש בו קונפליקטים, אלא העולם הוא עולם שלם. וכאן אני מגיע למה שאמרו על הרבה עשו כרב שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. וראיתי בחתם סופר, הוא אומר, שמה זה הרבה עשו כרב שמעון בר יוחאי? הוא אומר, הרבה. רב שמעון בר יוחאי זה דרך ליחידים. דרך ליחידים. זה באמת אנשים, ראיתי בני עלייה והם המועטים. אנשים מיוחדים. אבל הרבה, גדר הרבה, זה עשו כרבי שמעאל ועלתה בידם. כחברה, כציבור, כדרך של התייחסות לחיים בתור חברה, ההתייחסות לחיים צריכה להיות התייחסות לכתחילאית, ולא התייחסות שכל הזמן אני בדיעבד. אני לא נמצא במקום שלי, אני לא נמצא במקום שבה אני צריך להיות. ריבונו של עולם שם אותך פה בעולם הזה, תפסיק להתמרד כל הזמן, תפסיק כל הזמן להרגיש שלא הגעת למקום הנכון. אני זוכר בתקופה שעוד עשיתי מילואים, תמיד היה מישהו שהיה מגיע ובפיו הצהרה שקראו לו בטעות. הוא היה עושה את כל ה-30 יום, אבל הוא כל הזמן היה במצב שקראו לו בטעות. כזה פרצוף היה לשמירה שלו, כזה פרצוף היה לתרגילים שלו, כזה, כך זה היה נראה. הוא עשה את הכל, אבל היה בטעות. יש אנשים מסתובבים פה בעולם הזה, הם נמצאים פה בטעות. הוא בטעות נפל לפה. זה היה טעות שם למעלה, ובטעות שלחו אותו לפה. הוא בעצם שייך לעולם המלאכים. אומר לו רבי שמעאל, ענג בהם מנהג דרך ארץ. קח את העולם ואת המציאות ואת החיים ותחיה אותם כמו שצריך לחיות אותם. וכאן אנחנו מגיעים לדבר עוד יותר משמעותי ועוד יותר עמוק, וזה שהרי רבי שמעאל לא אומר שאין כאן תורה, אלא להפך, רבי שמעאל אומר שזו המשמעות המלאה של תלמוד תורה, והדבר הזה מופנה גם אלינו בתור בני ישיבה. יש הרבה פעמים שכתוצאה מזה שאנחנו בני ישיבה, ואנחנו לפחות בתקופה הזאת שבה אנחנו נמצאים כבני ישיבה, אנחנו עולים לאיזשהו סטטוס של רב שמעון בר יוחאי. אבל צריך לזכור שהתורה שאותה אנחנו לומדים היא תורה שבסופו של דבר צריכה להיות מחוברת עם הענג בהם מנהג דרך ארץ. לא מבעיה לגבי אותם אלו שיש להם תוכניות לאחר פרק הזמן של הלימודים בישיבה, שמתכננים מה שקוירים לצאת לחיים, ללכת לאוניברסיטה, ללכת למכללה, ללמוד מקצוע, להתחתן, לגור באיזה משהו, וזהו. התחילו את החיים, כמו כל בן אדם, עלי אדמות. לא מבעיה שהיהודים האלו צריכים להכין את עצמם בדרך של תלמוד תורה, שהיא תלמוד תורה שהיא בחינה של הענג בהם מנהג דרך ארץ. פירוש הדבר שזו תורה שמקושרת עם החיים, שזו תורה שמנחה בדרך ההליכה של החיים, איך אני חי את החיים המציאותיים ביותר שלי. ואני אומר עוד פעם, שיהיה ברור, לא רק בגדר של אליבא דהלכתא, מותר לעשות את זה, אסור לעשות את זה, לא, הרבה יותר עמוק, לחיות חיים של יהודי תורני מבחינת כל השקפת העולם, מבחינת כל ההסתכלות, מבחינת הדרך שבה בן אדם מסתכל על הפרנסה שלו, על החינוך של הילדים שלו, על הכל. זה הענג בהם מנהג דרך ארץ. היהודי הזה שחורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה, זה יהודי שהאידיאולוגיה שלו, השקפת העולם שלו, מחוברת אל החיים. ולכן אמר אברהם אבינו, אני רוצה לגור עם האנשים האלו, אני רוצה לגור עם אנשים שחיים את החיים שלהם, את חיי המעש, עם חיבור, עם חיבור של מה שהם מאמינים בו. אדם שיוצא בבוקר לעבודה, אבל אתה רואה את האור בעיניים שלו, שהוא מבין מה הוא עושה פה בעולם הזה, ויש לו שליחות, ויש לו מטרות, ויש לו דברים שהוא רוצה להגשים אותם בחיים שלו. זה בן אדם שלוקח את השקפת העולם שלו, מחבר אותה לתוך המציאות. הוא לא חי חיים כפולים, הוא חי חיים רחבים. זוהי האמת. ואולי אפשר אפילו לחבר את זה גם כן קצת, לא קצת בכלל. הרי זה הכניסה לארץ ישראל. אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל. הפסוק אומר בויקרא, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. מה זאת אומרת כמעשה ארץ מצרים? ארץ מצרים עושה משהו? אלא מה מתכוונים? מתכוונים כמעשה אלה שגרים בארץ מצרים לא תעשו. זה כמעשה ארץ מצרים. אז למה אתה לא אומר לי כמעשה הגויים או כמעשה המצרים? מה זה כמעשה ארץ מצרים? מסתבר שזה עניין גם ביכולת של הארץ. זה עניין במה שהארץ נותנת. מקודם אמרתי שבארם נהריים ובארם נחור עבדו רומנים, סודנים, פולנים. עכשיו אני רוצה להגיד פשט אחר. אלה היו מקומות עשירים. זה היה לאורך הנהר. אוכל היה מספיק. זה היה גדל. הנהר היה עולה, מציף את השדות. הכל בסדר. האנשים היו צריכים פעם בשנה לתקוע את הזרע, פעם בשנה לאסוף. חוץ מזה אפשר לשבת בבית, זה עובד לבד. הכל עובד לבד. אפשר לשלוח את הפרות לראות באחו לבד. הכל לבד, הכל גדל לבד. למה? יש מים בשפע. מים מתוקים בשפע. אין, לא חסר. כמעשה ארץ מצרים, והשקית ברגלך כגן הירק. לא צריכים לא תפילה לגשם, לא צריכים לעבוד, לא צריכים שום דבר. הכל נמצא, זה פה, זה זמין, יש שפע בלי גבול. אוכלים, שותים ופוחזים. זה הארץ. ואז הוא מגיע לארץ שעובדים בה. חז"ל אומרים מסכת אבות, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון. פשט, בן אדם שהוא עסוק בתורה ובפרנסה, אין לו זמן לעשות חטאים. אין לו זמן לעשות חטאים. אפילו אם מישהו חס ושלום הכניס אותו טלוויזיה הביתה, הוא נרדם, הוא לא מצליח לראות את זה. הוא עייף. עייף, פשוט עייף. אין זמן לעשות חטאים. אז אחרי שחוזרים מהדף היומי, אז גמרנו, זה כבר הכל מת, זה כבר גמור. גם כן סוג של פשט. אבל הפשט הוא הרבה יותר עמוק. הפשט הוא הרבה יותר עמוק. כשאברהם אבינו מסתובב במדינה, שהוא רואה שכל האנשים שם במדינה, מה הם עושים? כל היום. אוכלים, שותים ופוחזים. סבתא שלי, זיכרונה לברכה, כשהייתה רואה כל מיני תחרויות של גויים, כל מיני סוגי ספורטים מוזרים, משונים, אז היא הייתה אומרת, דוסי גויים נחס, זה נחת של גויים. ואז היא הייתה מוסיפה בגרמנית, אומרת, יש להם שכל נינוח, השכל שלהם הוא במנוחה, הם לא לחוצים על כלום, אז הם ממציאים כל מיני שטויות. כשאין כלום מה לדאוג, הכל בסדר, אוכלים, שותים, פוחזים. אבל זה הרבה יותר עמוק. זה הרבה יותר עמוק. אפילו אם בקרב הגויים האלו יש אנשים שהם אנשי ספר, אנשים שמנצלים את הזמן ואת השפע הכלכלי בשביל לשבת וללמוד, ללמוד, להגות, לכתוב, כל הדברים. אבל אז מתעוררת בעיה אחרת. אין חיבור בין זה לבין המציאות. אין חיבור. הוא יושב שם ממציא כל מיני דברים, והאנשים במדינה אוכלים, שותים ופוחזים. זה לא מחובר. זה לא שאיש הספר הוא גם איש המעש. זה לא הולך ביחד, מכיוון שלא עושים. ברגע שאברהם אבינו רואה את סולמה של צור, אנשים עובדים, מנקשים בזמן הניקוש, עודרים בזמן ההידור. הוא רואה שיש כאן אנשים עובדים במשמעות הזאת שיש חיבור בין תפיסת עולם, בין גישה לחיים, לבין החיים המציאותיים, לבין החיים כמו שהם. זה אומר אברהם אבינו, יהי חלקי עמהם. הלוואי שהוא יגיד לי פה לשבת, שיגיד לי לשבת בארץ שבה חיים אנשים שמחברים את השקפת העולם שלהם ואת הגישה שלהם אל החיים עם החיים. ועכשיו תחזרו חזרה להיסטוריה של העם היהודי ותסתכלו כמה ממציאים יהודיים יש בעולם, כמה טוב במושגים של לעדור בזמן ההידור ולנקש בזמן הניקוש, כמה טוב יהודים הביאו לעולם. העם הזה שהאשימו אותו כל הזמן שהוא עם של פרזיטים, כמה טוב הם הביאו לעולם העם הזה. אלה אנשים שהחיבור בין הראש לבין הידיים הוא מהותי בנשמה שלהם. אסור לשיח בין תפילין של יד לתפילין של ראש. אסור לנתק בין החיים האידיאליים כמו שאתה מצייר אותם לבין עולם המעשה כפשוטו. זה פשוט אסור. זה מה שיהודים עשו כל ימי משך ההיסטוריה. ובאמת כשעם ישראל, וזה אולי צריכים להגיד קצת בשקט, כמו שאת הכללות קוראים בשקט, כשעם ישראל חס ושלום אכל וסבא ודשן, זה היה הרגע שבו הפסיק החיבור בין האידיאולוגיה היהודית לבין חיי המעש. התחילה הנפילה והירידה, ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. מה נעשה? הפסיק החיבור הזה כשעם ישראל נהיה על אדמתו, מרוב שפע ומרוב טוב, מרוב שפע ומרוב טוב הוא נהיה כמו ארם נהריים וארם נחור. אז עם ישראל נזרק מארץ ישראל לגלות מאוד מאוד ארוכה שתלמד אותנו איך צריכים לחיות. וכעת שברוך השם חזרנו אל אדמתנו, וכעת שאנחנו זוכים לבתי מדרש ישראליים, לבתי מדרש הם מסולמה של צור ולפנים, אנחנו צריכים ללמוד תורה במשמעות של עודר בשעת העידור ומנקש בשעת הניקוש. זה כך צריך להיות התלמוד תורה שלנו. ואולי כמו שכתוב באחד מספרי החסידות, סולמה של צור על דרך סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. צריך שתהיה תורה שיש בה את המימד של המוצב ארצה, של חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה, ומבין את המשמעות. ולא קשור אם אתה כהניק או לא כהניק, זה לא העניין. השאלה היא מה הגישה שלך אל החיים. האם אתה חי חיים שבהם האידיאולוגיה והמחשבות הגבוהות מנותקים מעולם המעשה, או שאתה מנהיג בהם מנהג דרך ארץ? פירוש הדבר שאתה מחבר את העולם הרוחני שלך לתוך העולם המעשי. משהגיע אברהם אבינו לסולמה של צור, אמר יהי חלקי עמהם. נגלה עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, לזרעך אתן את הארץ הזאת.